מסכת חולין דף פי א. ראינו בגמרא בדף הקודם שהיה לנו מקרה שאדם שחט את אותו ואת בנו, אחד מ-12 מקרים היה שהוא שחט אותו ואת בנו שהם קודשים בפנים, ולמדנו שהשני ששחט הוא חייב מלכות על עליו של אותו ואת בנו, והראשון לא חייב מלכות. שואל את הגמרא, ויהי כנן משום לאו במחוסר זמן, למה תבוא ותאמר שאותו אדם חייב ללכות גם כן על השחיטה בגלל לאו של מחוסר זמן? כלומר, מכיוון שהקורבן הזה אסור היה להקריב אותו באותו יום, כי הרי הוא הקריב את אמא שלו באותו יום, ואסור לו להקריב גם אותו ביום, זה נקרא מחוסר זמן. ולמדנו שכל מה שמחוסר זמן לוקים עליו. אז הגמרא תרצה שאנחנו כרגע מדברים על האיסורים שקשורים ללאו של אותו לבנו ולא לאיסור אחר. רבי זרע מתרץ תירוץ נוסף בסוף דפי עמוד ב'. רבי זרע אמר, הנח למחוסר זמן דה כתוב נתקו לעשה. אנחנו פה בתחילת עמוד פי א'. כלומר, אומר לך רבי זרע, למה המשנה לא הזכירה שהוא לוקה גם על הלב הזה? מפני שהכתוב נתקו לעשה. זה לא נקרא איסור רגיל שלא תעשה, אלא יש פה נתקו לעשה. פירושו של דבר, פה זה לא לב רגיל. איך? מה איתה מה? דאמר כאן, הפסוק אומר, שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. כלומר, שבוע הוא נמצא עם אמא שלו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישלה שם. כלומר, יש מצוות עשה, שמהיום השמיני מקריבים אותו קורבן. מה אני למד מהמצווה הזאת? מיום השמיניים, מעיקר לא. כלומר, אני מבין שדווקא ביום השמיני אתה יכול להתחיל להקריב, אבל לא קודם לכן. אם כן, יש לך לב הבא מכלל עשה. וכיוון שזה לב שהוא בא מכלל עשה, על הלב הזה לא לוקין עליו. לכן לא הוזכר שהוא לוקה על מחוסר זמן. עכשיו, שואלת הגמרא, מה אתה למדת רבי זרע מהפסוק, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן השם? אתה לימדת אותנו שמהפסוק מפרש דווקא מהיום השמיני מקריבים קורבן, אבל קודם לכן אסור, זה איסור. ועמי בא ללכת אפוטריקי, הרי הפסוק הזה למדים ממנו משהו אחר, זו הדרשה של רב אפוטריקי. מה הוא דרש? הוא אמר ככה, כתוב שור חסד כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאל השם. והוא דרש ככה, הוא רמי את שקושיה, כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו. מה אני מבין? ששבעת ימים הוא תחת אמו. מה קורה בלילה לאחר אותם שבעת ימים, בליל היום השמיני? אני מבין שמה? הלילה חזה. כלומר, כבר בליל השמיני, לאחר שבעה ימים בלילה, הוא כבר ראוי לקורבן, אבל הוא כתיב, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן משל השם, מיום השמיני ועלה אם, לילה לא. אז יצא שכביכול יש פה סתירה בין המילים בפסוק עצמו. מצד אחד זאת אומרת, שבעת ימים תחת אמו, מה נבין? שבעת ימים תחת אמו, אבל בלילה שלאחר מכן הוא ראוי לקורבן. ולאחר מכן אתה אומר, ומיום השמיני ועלה, משמש דווקא ביום השמיני, ולא בליל היום השמיני. הכיצד? עומד מה אתה צודק? הלילה לקדושה, יום להרצאה. כלומר, אין החינמי, אין פה סתירה בין הדברים. כבר בלילה של השמיני, הוא ראוי להיות קורבן, ומותר לקדשו משחשיכה, ואינו עובר משום בל תגמיש פסולים. כלומר, משמע מכאן, שבמשך שבעת ימים לא מקדישים אותו אפילו. כלומר, מתי מקדישים אותו? רק בלילה של השמיני, ובלילה של השמיני אתה יכול להקדיש אותו, וזה בסדר גמור, ואין פה איסור שאתה מקדיש פסולים. למשל, אדם ייקח עכשיו שבור או עברת או חרוץ או יבלת וכו', ויקדיש קורבן שלא לא עושים בזה דבר. אז מה אני מבין? שמאותו לילה אתה יכול כבר להקדיש, אבל מהיום והלאה הוא עולה לרצון, הוא כבר שייך להרצאה, להקריב אותו. אז בלילה השמיני לא מקריבים אותו. אז על כל פנים, מה יוצא שאנחנו שואלים את רבי זרע, איך למדת מהפסוק הזה שזה עשה שהוא לא כמו לב, דהיינו ששבעת ימים יהיה תחת אמו, ומיום השמיני יש מצוות עשה להקריב אותו? עומד אומרת שצודק, יש עוד פסוק, כתיב, כרחים הכן תעשה לשונך, לשורך, לצונך, יש עוד פסוק, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. אז מכאן הוא למד רבי זרע, שביום השמיני תיתנו לי, וזה נקרא עליו שבא מכלל עשה. אבל בתוספת וכך צריכים לבאר עוד דבר אחד בגמרא. כשהגמרא אומרת שלילה לקדושה, יום להרצאה, הכוונה היא גם כזאת. כלומר, שבעת ימים אסור להקריב את הקורבן. חלפו שבעת ימים, נכנס היום השמיני, אין החינמי, אתה יכול כבר להקריב אותו מהיום השמיני, כי היום השמיני הוא היום הקובע. הוא כמו בכל דבר, וערב ובוקר, אז כל דבר מתחיל מאותו לילה, אין החינמי. אז אתה יכולת באמת להקריב כבר בליל יום השמיני, אבל מה נעשה שכל הדין הזה של הקרבת קורבן הוא רק ביום, ביום הקריבו ולא בלילה. אז מצד הזמן הוא כבר ראוי להקריב אותו, אין בעיה, תקריב אותו. אלא מה? שכרגע עוד לא הגיע הבוקר. זה כמו למשל ילד שהוא נעשה בר מצווה, הוא נעשה כבר בר מצווה באותו לילה של היותו 13 ויום אחד. אבל הוא לא יכול להניח תפילין בלילה, כי לא מניחים תפילין בלילה. לילה זה לא זמן הנחת תפילין, זה הכל, מניחים תפילין ביום. אני לא נכנס לסוגיה הזאת של תפילין זמן לילה או לא זמן לילה, אני רק אומר באופן עקרוני. אז צריך להבין שהקורבן הזה אין החינמי, הוא בואי להיות כבר בלילה, הוא כבר קדוש מן הלילה. אלא מה? שבאופן מעשי הקרבה תהיה רק למחרת. לכן רש"י פה מסביר שמיום מלילה שמי אתה יכול להתקיש אותו, זה בסדר גמור. אין פה נחתול, הוא ראוי וזה בסדר גמור. אלא מה? לגבי ההרצאה, מתי ירצה? ירצה לקורבן. או אני אתן עוד דוגמה. תראו לעצמכם שהקורבן הזה היה נולד ביום שבת. לדוגמה, היום השמיני זה יום שבת. תגיד לי, תקריב אותו ביום שבת הבא, אבל אסור להקריב את הקורבן הזה ביום שבת. בשבת מקריבים רק קורבנות של ציבור, לא מקריבים קורבנות יחיד בשבת. אז אין מגינה מי הוא ראוי להקריב מיום השמיני, אבל יש כיסור שעובד עליו שבשבת לא מקריבים קורבן. אז שם הוא יוקרב רק ביום התשיעי, ביום ראשון. אותו דבר כאן, גם בלילה. מצד האמת, אתה יכול להקריב אותו, כי כבר פג התוקף של האיסור, האיסור הוא שבעת ימים, לילה ביום. מליל השמיני כבר ראוי לקורבן, אין החינה מי. אלא מה שלא מקריבים קורבנות בלילה, אז תקריב את זה למחרת מיום השמיני, כי זה הזמן הקרוב ביותר ללילה, שאפשר יהיה להקריב. אז עד כאן ראינו פה את ההסברים, כמה תירוצים למה המשנה לא הסתירה, שהוא לוקח גם כן משום שלב, של אותו לב שרצינו לבוא ולומר, שיש פה לב של מחוסר זמן. ראינו בדף הקודם, שרבי יושעיה הסביר לנו, שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי שמעון. שרבי שמעון אומר, ששחיטה שהיא לא ראויה, היא בכלל לא נחשבת כשחיטה. כך אנחנו ראינו. כך הסביר לנו רבי יושעיה. עכשיו אומרת הגמרא, מה באמת רבי שמעון צובר לגבי אותו ואת בנו לגבי קודשים? אז אומרת הגמרא ככה, אמר רבי בנונה, אומר היה רבי שמעון, אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. כך הוא אומר. זו הסברה שלו, ככה דעתו של רבי שמעון, שהאיסור של אותו ואת בנו נוהג רק בחולין ולא בקודשים. בקורבנות אין את האיסור הזה. מה איתה? מה? מדוע? למה אומר ככה רבי מנונה? למה ככה הוא מסביר את שיטת רבי שמעון? הוא מסביר כיוון דאמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אז שחיטת כל טינה משחיטה שאינה ראויה. הרי בדרך כלל שחיטה מתירה את הבהמה באכילה. אתה לוקח בהמה, אתה רוצה לאכול אותה, אתה שוחט, והיא מתירה לך את האכילה. אבל פה בקורבן, השחיטה הזו היא לא שחיטה שראויה לאכילה. למה? כי השחיטה לא מתירה פה את האכילה, אלא דווקא כשיזרק אדם. אז יצא שמה שמתיר זה לא רק השחיטה, זריקה עד זו שחיטה עד שיזרק אדם. אז אם כן, כל מה שאנחנו מדברים לגבי העניין הזה, שלא תשחט אותו ואת מנו ביום אחד, במדבר, בשחיטה שראויה לאכילה. אבל פה מדובר שהיא שחיטה שאיננה ראויה לאכילה. למה? כי לא השחיטה מתירה אלא זריקת הדם. לכן באמת רבי שמעון סובר שאיסור של אותו בנו לא נוהג בקודשים. כך אמר רבי מנונה. בקשה עליו רבה, מתים רבה. הרי כתוב מפורק בברייתא, השוחט, כך יש ברייתא, אותו ואת בנו, כשאדם שחט אותו ואת בנו, כתוב אותו ואת בנו, קודשים בחוץ, הוא לקח אותו ואת בנו, ושניהם קודשים, הוא שחט אותם בחוץ. אז הוא עבר על שחיטה זכות, כי זה קודשים. בא רבי שמעון אומר, שעל השני הוא עובר בלא תעשה, מדוע? שהיה רבי שמעון אומר, כל ראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה ואין בו כרת, ואילו בחכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אינו בלא תעשה. ומה יקושיה, שמקשה רבן, נקרא את כל הדברים ונחזור ונבאר אותם, וקשיה לן, הרי קודשים בחוץ, שני בלא תעשה, כמה מקטל קטל, אם כן יצא שני בפנים ובקרת נמי לחייב. כלומר כששרבה היא כזה דבר. איך אתה רבי מנונה מסביר לנו שלפי רבי שמעון כיוון שהשחיטה הזאת של קודשים אינה ראויה פה לאכילה, אלא רק כשיזרק אדם על זריקת אדם מתירה לאכול, ואתה סובר באמת שרבי שמעון אומר שהאיסור של אותו ובנו הוא לא נועל בקודשים, בקורבנות של קודשים, הרי יש פה ברייתא שמפורש מסמא מנה, שרבי שמעון סובר שכן האיסור של אותו בנו נוהג בקודשים, הכיצד? בברייתא כתוב יש מחלוקת לרבי שמעון וחכמים. מהו המקרה? אדם שחט אותו ואת בנו. שניהם היו קודשים והוא שחט אותם בחוץ, מחוץ למקדש. בא רבי שמעון ואומר, שעל השחיטה של השני שהוא שחט בחוץ, הוא עובר בלא תעשה. למה? בגלל שזה שחוטה. חוץ. ולמה באמת הוא עובר עליו ולא תעשה? שהיה רבי שמעון אומר, הוא אומר כזה דבר, אם זה קורבן שהוא ראוי לבוא לאחר הזמן, רק שכרגע הוא לא ראוי, אז כל הראוי לבוא לאחר הזמן הרי הוא בלא תעשה ואין בו כרת. אז מכיוון שהוא שחט אותו ואת בנו, וזה שהוא שחט את השני הוא לא היה ראוי, עכשיו הוא יהיה ראוי רק לאחר זמן לבחורת, כי באותו יום אסור היה לשחוט אותו. ולכן הוא אומר, למרות שאין בו כרת, אבל ידעו איסור שלא תעשה. ואילו חכמים הם אומרים לא, כל שאין בו כרת אינו ולא תעשה. כלומר, כל דבר שאין בו כרת בגלל שהוא לא מתקבל בפנים, אז הוא לא באיסור שלא תעשה. עכשיו מה הרב המקשה כשהוא כך הוא מסביר פה את הברייתא, והוא אומר, וקשיא לן, הרי קשוט. שפה מדובר בשוחט אותו ואת בנו קודשים בחוץ. מה אומר רבי שמעון? שהשני עובר לא תעשה בגלל שחוטי חוץ, אבל כרת אין בו. ולכאורה כמה הראשון ששחט בחוץ זה מקטל קטל, הוא הרג אותו בכלל בלי שחיטה, כי שחיטה בחוץ איננה כרת שחיטה, כי לפי רבי שמעון היא לא שחיטה. ולכן ממילא אם הראשון הוא הרג אותו, אז אין איסור לשחוט את הבן משום אותו ואת בנו, כי הראשון לא נשחט. ולכן שני תגיד שזה בפנים, וכרת נמי לחייב, הוא היה ראוי להתחייב בפנים, והיה ראוי גם משום שחוטי חוץ. לכן יצא שמה? שבאמת פה רבי שמעון כן סובר, שאיסור של אותו ואת בנו נוהג בקודשים. איך עשה מקודם רבי מנונה אומר, שלפי רבי שמעון אותו ואת בנו לא נוהג בקודשים? באמת אומרת, אמר רבא ככה, ואמר לה כדי, כדין, יש אומרים שהכוונה זה שם של חכם, או שהכוונה שיש אומרים כך בדבר. מה אומר אחי קטני חיסון, חזר אחי קטני. הברייתא הזו איננה שלמה. צריך להוסיף ולומר ככה. קודשים שניהם בחוץ. היה מקרה ששחטו אותו ואת בנו, שהם קודשים ושחטו את שניהם בחוץ. אז לפי רבנן, שרבנן אומר שגם שחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה, הראשון יהיה אנוש כרת, למה כי זה שחוטי חוץ, הוא לא עבר איסור סף, הוא עבר רק על שחוטי חוץ, שחט קודשים בחוץ. והשני יהיה פסול ויהיה פטור מלאו דשחוטי חוץ. למה הוא פטור מלאו דשחוטי חוץ? מכיוון שזה מחוסר זמן, ומה שמחוסר זמן לא ראוי להתקבל בפנים. לכן יהיה פטור מהאיסור הזה של קרן בגלל שחוטי חוץ, כי זה לא נקרא שחוטי חוץ בכלל, כי הוא מחוסר זמן, זה אותו ובנו, אסור היה להקריב אותו. ורבי שמעון הוא אומר ששניהם אנושים כרת. כלומר רבי שמעון באמת סובר ששחיטה שאינה ראויה איננה שחיטה. השחיטה של הראשון שהוא שחט אותה בחוץ היא לא שחיטה ראויה. ולכן לא היה אסור לו לשחוט את השני באותו היום. ואז יוצא שהשני היה ראוי לשחט בפנים. ולכן השחיטה שניהם הוא היה אנוש כרת בגלל שחוטי חוץ. עכשיו אנחנו לא סיימנו פה. אם הם שחטו אחד בחוץ ואחד בפנים, יש פה שני קודשים, אב ובנו, אחד שחטו בחוץ ואחד בפנים. לרבנן רבנן, שהם סוברים ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה, על מה שהוא שחט הראשון בחוץ, הוא אנוש כרת. למה? כי זה שחוטי חוץ. השני, שהוא הקריב אותו בפנים, יהיה פסול. למה? מפני שהוא מחוסר זמן. אז הוא נקרא מחוסר זמן ואסור היה לשחוט אותו באותו יום, אבל יהיה פטור מקראת על השני, למה? מכיוון שהוא שחט בפנים, אז אין פה איסור של שחוטי חוץ. אבל באמת לפי רבי שמעון, שרבי שמעון סובר ששחיטה שאינה ראויה איננה שחיטה, אז על השחיטה של הראשון הוא יהיה חייב כרת, שהוא שחט את זה בחוץ, והשני שהוא שחט אותו בפנים הוא יהיה כשר. למרות שהוא שחט את הראשון באותו היום. עכשיו, אם הוא שחט אחד בפנים ואחד בחוץ, וקודם אמרנו שחט אחד בחוץ ואחד בפנים. עכשיו להפך, קודם כל הוא שחט את האחד בפנים, מאב ובנו, ולאחר מכן הוא שחט את השני בחוץ. אז לפי רבנן, הראשון היה קשר ופטור, לא עשה כלום. שחט קורבן שהוא קושי בפנים הכל בסדר. והשני יהיה פסול משום שחוטי חוץ. ואז אותו השוחט שני יהיה פטור מהקראת של שחוטי חוץ. למה? בגלל ש... כלומר, זה נקרא פסול, בגלל שחוטי חוץ, ויהיה פטור מהקראת. למה? מכיוון שזה לא היה עולה קורבן. כי בפנים הוא לא יכול להקריב אותו, כי זה אותו ועדנו. ורבי שמעון סובר, שמי ששחט את השני, הוא עובר בלא תעשה. כלומר, השחיטה של הראשון אחד בפנים הייתה ראויה, אז זה בסדר גמור. והשני הוא עובר בלא תעשה. אז כך הסביר רבא את שיטתו של רבי שמעון. ועל כל פנים מה יצא מכאן? יצא מכאן עכשיו שבאמת לפי רבי שמעון יש איסור של אותו בנו שהוא כאן נוהג בקודשים. אומרת על כך גמרא, ואיסל כדתא אומרת על מה? כך מקשה עכשיו רבא על רבי מנונה. איסל כדתא אין אותו בנו נוהג בקודשים. כלומר, אם באמת לפי רבי שמעון, הדין הוא כמו שאמרת רבי מנונה, שלפי רבי שמעון אין איסור של אותו ואינו נוהג בקודשין, אלא רק בחולין, כי בקודשין לא השחיטה, זה לא שחיטה שראויה לאכילה, כי זה השחיטה וגם זריקת דם. אז אם אתה רבי מנונה סובר שבאמת, שלפי רבי שמעון האיסור של אותו בנו לא נוהג בקודשין, אז יוצא שלמרות שמשחט הראשון במקדש כמו שצריך, כמו המקרה פה שהוא שחט אחד בפנים וזה בסדר גמור, אז אין איסור לשחוט גם את השני בו ביום, כי זה קודשים, אין פה איסור של תובנו לפי דעתך. לכן יצא שהשני עמי ולא תעשה ותו לא, השני ששחט אותו בחוץ, למה רבי שמעון אומר שהוא עובר רק על לא תעשה, כרת נן מחייב, הרי אתה תחייב גם כרת על כל איסור של שחוטי חוץ. לכן רבא מסביר את כל דברי רבי מנונה בשיטת רבי שמעון אחרת לגמרי. אלא אמר רבא ככה אומר, באמת גם רבי מנונה מודה שלפי רבי שמעון האיסור של אותו בנו נוהג גם בחולין וגם בקוצים. זה ברור הדבר, כמו שראינו. אלא אחי כמה רבי מנונה, כמה התכוון רבי מנונה לומר את הדברים? הוא אומר, אין מלכות אותו ואת בנו בקוצים. כלומר, לפי רבי שמעון, אם אדם שחט אותו ואת בנו בקוצים, אז אין פה חיוב של מלכות. למה? העניין מאוד פשוט. אי אפשר לחייב אדם במלכות אם לא הייתה התראה קודם לכן. עכשיו כאן, כיוון דקמה לא זרק דם, לא משתר בשר, הרי כל זמן שלא זרקו את הדם, אז הבשר לא ראוי לאכילה. ולכן זה, בלי זרקת דם זו עדיין שחיטה שהיא לא ראויה. ואז יצא שרק אחרי שזורקים את הדם, השחיטה נחשבת שחיטה ראויה. כלומר זה לא זה שחיטה לא ראויה. שחיטה ראויה לאכילה בתנאי שגם נזרק אדם, אבל כל זמן שלא נזרק אדם, השחיטה היא לא ראויה לאכילה. ולכן מה בעידנה דקשבית, בזמן שהוא שוחט את השני, ההתראה שאתה תתראה בו עם משחט וילקה משום אותו ובנו, הווי התראה לספק, כי הרי יש פה ספק, למה? כי אם הוא יזרוק את אדם הוא ילקה, ואם לא יזרוק את אדם הוא לא ילקה. אז התראה לספק, לא שמה התראה, כלומר זה לא שהולך לעשות מעשה בוודאי. יש פה שאלה אם הוא יזרוק את הדם או לא יזרוק את הדם. הרי אם הוא יזרוק את הדם, זאת תהיה אכילה ראויה, שחיטה ראויה לאכילה. אם לא יזרוק את הדם, זו לא תהיה שחיטה ראויה לאכילה. אז מכיוון שאין אפשרות להתרות פה התראה ברורה, כי פה התראה תהיה על ספק, כי זה תלוי במשהו אחר. אם הוא יעבור על איסור אותו בנו, זה תלוי אם הוא גם יגמור את השחיטה וגם יזרוק את הדם או לא. לכן, במקום שיש התראה ספק, לא עושה התראה. זה מה שהתכוון רבי מנונה. בהסבר רבי שמעון, ולא כמו שחשבנו שלפי רבי מנונה אין איסור אותו ובנו, נוהג בקודשים לפי רבי שמעון. עכשיו, ואז הרב לתמי, מה שרב באמת אמר, שלא ילקו על אותו בקודשים בגלל התראת ספק, זו התראת ספק, כי אני לא יודע מה הוא יפה, אם הוא יזרוק את הדם או לא יזרוק את הדם, הוא ממילא אם הקורבן ראוי לאכילה, אם הוא לא ראוי לאכילה, הוא ממילא אם הוא עובר על אותו ובנו או לא עובר על אותו בנו, באמת דעם הרבה, כך אומר רבה, באיזה עניין נוסף, שימו לב, היא איחולין ובנה שלמים, האם איחולין, והבן הוקדש לשלמים. עכשיו, תלוי את מי הוא שחט קודם, אם באמת הוא שחט חולין, את הבמה של חולין, את האמא, ואחר כך באותו הים, הוא שחט את הבמה של שלמים, במקרה כזה הוא יהיה פטור מהמלכות של אותו ואת בנו. למה? כיוון שלא נברק אדם, זו לא שחיטה שרויה שמתירה לאכילה. וכשאת רובו, כשהוא שחץ את השלמים משום אותו בנו, זו התראה ספק אם יזרקו את אדם ולא, וזו לא התראה. לכן, אם הוא שחט את החולים ואחר כך שחט את השלמים, יהיה פטור ממלכות של אותו ובנו. אבל אם באמת בהתחלה הוא שחט את השלמים וגם זרק את אדם, כלומר הייתה פה שחיטה שלמה, שחיטה וזריקת אדם שמכשירה אותו לאכילה. ורק לאחר מכן הוא שחט את החולין, אז הוא יחייב ולשימי משום אותו ובנו. למה? כי השחיטה של הראשון היא שחיטה ראויה, היא שחיטה שגם ראויה לאכילה, כי הייתה שחיטה וגם זריקת אדם. ולכן אסור היה לשחוט את השני גם לפי רבי שמעון. וכשיתרו בו לא לשחוט את השני, זה לא הייתה התראה ספק, זה הייתה ודאי, כי זו בהמה חולין שאין בה זריקת אדם, ולכן היא כבר משעת שחיטה ראויה לאכילה, לכן פה במקרה כזה הוא כן יהיה חייב. עד כאן. עכשיו יש עוד דין שרבא אומר לפי שיטתו של רבי שמעון. ואמר רבא, כשאדם שוחט אותו ואת בנו, יש פה עוד דין. איך הוא שוחט? היא חולין ובנה עולה. אדם שוחט אם ובנה, היא חולין ובנה עולה. שימו לב, למרות שאמרנו שזה נוהג גם בזכרים, אבל הגמרא תמיד תיתן לי את הדוגמה של היא ובנה, כי בוודאי בוודאי לכל השיטות שהיא שוחט את האם ואת הבן, אז בוודאי בוודאי עובר על איסור של אותו בנו לכולי עלמא. לכן הרבה פעמים הגמרא דווקא נוקט את העניין הזה של היא ובנה. אז אומר רבא ככה, מי ששחט אותו ואת בנו באופן שהיא עצמה הם איחולים, והבן שלה עולה, לא כמו איחולים ובנה שלמים. פה עכשיו מקרה אחר, היא חולין ובנה עולה. אז לא מבעיה, ברור הדבר שאם הוא היה שוחט את החולין ואחר כך הוא שוחט את העולה, בוודאי יהיה פטור. כי בשחיטת עולה אין זריקת דם, וזאת לא נקראת שחיטה שאויה, ולכן יש פה התראת ספק שאיננה נחשבת כהתראה. אז פה בוודאי במקרה כזה, שאם הוא שחט את החולין ולאחר מכן הוא שחט את העולה, בוודאי הוא יהיה פטור כל זמן שלא נזרק הדם. אלא אפילו אם הוא שחט את העולה קודם וגם זרק את דמה, כלומר בעולה זורקים את הדם, הוא שחט את העולה וגם זרק את הדם, ורק מאחר מכן הוא שחט את החולין, והשחיטה השני זה שחיטת השני היא שחיטה ראויה, למרות הכל, גם אם הוא שחט קודם כל את העולה וזרק את דמה ואחר כך שחט את החולין, גם כן יהיה פטור מהמלכות של אותו בנו. למה? או, הוא יהיה פטור, שחיטה כמה הייתה לה, שחיטה בתאכילה היא. כלומר, היות שפה מדובר בקורבן עולה ולא מקובן, בקורבן קרובים, יש זריקת אדם, אבל זריקת אדם לא מתירה באכילה, פה מדובר בקורבן עולה. אז לכן, מכיוון שפה מדובר שזו שחיטה שהיא בכלל לא בתאכילה, כיוון שהקורבן לא יראוי לאכילה, זה קורבן עולה, והכל הולך למזבח, לא הכהנים אוכלים ולא הבעלים אוכלים, לכן פה הוא יהיה פטור מהמלכות של אותו ואת בנו. עכשיו השאלה הקרבי, אם זה פטור וגם מותר, או שזה פטור ולא מותר, נשאר וכך. עוד אומרת הגמרא, אבל באמת יש מי שחולק עליו, על מה שאמר רבא לגבי עולה. רבי יעקב אמר לו, רבי יוחנן, אכילת המזבח, שמה אכילה. יש פה אכילה, אכילת המזבח. ולכן זו שחיטה ראויה, ולכן כיוון שזו שחיטה ראויה, אסור לשחוט את אותו בנו אחר כך. מה איתה? מדעי המקרא, כתוב לגבי מחשבת פיגול, ואם האכול יאכל מבשר זבח של המב, ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. מה זה ואם האכול יאכל מבשר זבח של המב? למה התורה כפלה את הראשון אם האכול יאכל, ולא כתבה אם יאכל או אם האכול? למה האכול יאכל? אומרת פה הגמרא, מסבירה בעקיום בשם רבי יוחנן, בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. כלומר פה מדובר על פיגול, איך יכול להיות הפיגול באחת משתיים? או כשהוא חישב לאכול את הבשר לאחר זמנו, כשהוא חשב לאכול, זו אכילה של אדם, או כשהוא חשב להקטיר את האימורים של המזבח לאחר זמנו, זה פיגול. אז יצא שהכתוב קרא, האכול יאכל, האכול אחד של האדם שחשב לאכול את הבשר לזמנו, יאכל של המזבח, של האימורים שיאכלו לאחר מכן, אז גם אכילת מזבח נקראת אכילה. עד כאן. עכשיו, משנה הבא, יש פה עוד פרטים שנוגעים לא טוב את בנו, לא בשחיטות רגילות, כפי שנראה פה במשנה. יש פה כמה דוגמאות. השוחט ונמצא טרפה, השוחט לעבודה זרה, והשוחט פרת חטאת ושור הנסכל ועגלה עופה, רבי שמעון פותר וחכמים מחייבים. השוחט ונתנבלה בידו, והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו. מה שמדובר זה איסור שאסור לשחוט אותו ואת בנו. אבל דבר שהוא בכלל לא לצורך שחיטה, למשל, כתוב אותו ונו לא תשחטו ביום אחד. מה יהיה אם שחט אותו ונו ואחד מהם ניצא טרפה? אז השחיטה לא מתירה אותו באכילה. וגם כן אחד ששחט אחד מלשם עבודה זרה, השם ירחם. שחט אחד מלשם עבודה זרה, ואז עבודה זרה לא ידבק בידך מאומה מן החרם, הבימה אסורה בהנאה. או אחד להבדיל ששחט פרת חטאת, פחת חטאת הכוונה היא לפרה אדומה. והשחיטה היא לא לאכילה, צריכים לשרוף ושרפו. או מי ששחט שור הנסכל, יש שור שדינו להסתכל. הוא הרג אדם והוא שור מואן, ובית דין פסקו עליו, עכשיו צריכים להרוג אותו, והוא לא נסכל, והבן אדם לקח אותו. והרי הוא אסור בהנאה. או שלקחו אחת ויחדו אותה לצורך עגלה עופה לנחל, ופתאום הוא לקח אותה וכן הקריב אותה כקורבן. אז בכל המקרים האלה, רבי שמעון פותר משום מותו בנו, כמו שחזרנו על זה כמה פעמים בגמרא הקודמת, אבל כאן זה המשנה, כי רבי שמעון סובר ששחיטה שלאורה לאכילה אינה שחיטה, וכל אלו לא שחיטות, שחיטה לאכילה, שור נשכל אסור ליהנות ממנו, עבודה זרה אסור ליהנות ממנה, פרת חטאת היא נשרפת, עגלה ערופה אסור ליהנות ממנה, אז פה זה לא שחיטה, זה מתחילה אכילה, אבל חייבים, חכמים כן מרבים אותו משום מלכות אותו בנו, למה? כי חכמים אומרים זה לא משנה, הרי אסור שאיסור לשחוט, וזה לא משנה אם זה ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה. לעומת זאת, אם הוא שחט אותו ואת בנו, ומה קרה? ונתלבלה בידו לא מדעתו, כלומר בשעת השחיטה, אם נתלבלה הבהמה הזאת לא מדעתו, לא בכוונה, כך יצא כדבר הזה, בטעות, לא שהוא התכוון לכך. הכוונה היא שהוא שחט אותה שלא כמו שצריך. לכן זה לא נקרא שחוטה, אלא זה נקרא דווקא נבלה. וגם כן הנוחר, הוא קרא את הבמה מהנחיריים שלה ועד הצוואר שלה. וגם מעקר, הוא עקר את הסימנים מדעת. אז בכל המקרים האלה, פתור משום אותו בנו, למה? כי זה לא נקרא שחיטה. ומה שתורה מדברת זה דווקא בשחיטה עצמה. אז יצא שמה המחלוקת בין רבי שמעון לחכמים, כשהייתה שחיטה כהוגן, רק שהשחיטה עצמה הייתה למשהו אחר, שחטו לצורך פרה אדומה, שחטו לצורך עגלה ערופה וכו' וכו', השחיטה היא בסדר. המקרה השני, מה שחכמים מודים לרבי שמעון, שלכל הדעות פתור משום לא, במקרה שלא הייתה בכלל שחיטה, היה עצירת סימנים, הייתה נתנבלה, הייתה נחירה, שם זה לא נקרא שחיטה בכלל. עכשיו, מה המקרים באמת במשנה כתוב באופן כללי השוחט לעבודה זרה, אז רבי שמעון פותר וחכמים מחייבים. אז אומר את הגמרא, אמר רבי שמעון לקיש, לא שנו מה שאנחנו אומרים שלפי חכמים, כשאדם שוחט לעבודה זרה הוא חייב מלכות על אותו ואת בנו, במה מדובר דווקא? כשהוא שחט את הראשון לשם עבודה זרה, ואת השני הוא שחט כדי לאכול לצורכנו, שחיטה רגילה. אז מה יצא? שעל הראשון הוא חייב מיטה בגלל עבודה זרה, ולמרות הכל הוא התחייב מלכות גם על השחיטה של השני, משום שאיסור של אותו ואת בנו, הוא יהיה חייב על שניהם. עכשיו אנחנו כרגע לא נכנסים לעניין הזה, שלכאורה למה אתה נותן עליו שני עונשים. אבל... אם, כלומר פה, אם הוא שחט את הראשון לעבודה זרה, והשני לאכול על שולחנו, פה הוא מתחייב על הראשון מיטה בגלל עבודה זרה, וגם על כל תל השני משום אותו ואת דינו. לעומת זאת, אם הוא עשה הפוך, את הראשון הוא שחט כדי לאכול על שולחן, שחיטה רגילה, ואת השני הוא שחט לעבודה זרה, הוא יהיה פטור מהמלכות על אותו דינו. למה? משום שפה אני אומר, דקמלה בדירה במיני, פה יש פה את העונש הגדול. כלומר, תמיד אנחנו אומרים, קימלי בדרה במיני הכוונה, שאם יש עונש שהוא חמור יותר והוא ילכה עליו, אז הוא יהיה פטור מהעונש הקל ביותר. אז מה יצא? הרי השחיטה של השני, שזה היה לעבודה זרה, הוא עבר פה שתי עבירות באותו קורבן. הרי השני הוא עבר לאיסור של אותו בנו, וגם השני הוא שחט לעבודה זרה, אז על השני הוא חייב את שני האיסורים, פה אתה חייב את שני החיובים הללו, פה אני אומר שהוא קם לבדר רבים לאחר כבד העונש החמור יותר, של חיוב מידה, זה שהוא שחט לעבודה זרה. כך אומר השפטיש, אמר לרבי יוחנן, אומר לו, לא, זו אפילו תינוקות של בית רבן, יודעים אותה הדין הזה, מה שאתה אומר, שהוא לא יחייב בקים לדירה במיני. כל התינוקות יודעים שטרטה לא עבדים, וכולם יודעים שאם הוא לקח שחיטה של השני, שזה גם אותו ובנו וגם עבודה זרה, כולם יודעים, זה ברור, כל אחד יודע, שנותנים את העונש החמור והוא פטור מהעונש קל, זה כולם יודעים. אפילו תינוקות של בית רבן יודעים, דטרטה לא עבדים, ואומר פורשי. אלא מה החידוש שהיית צריך לבוא ולומר ככה, כך אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, פעמים שאפילו אם שחט הראשון לאכול על שולחנו והשני לעבודה זרה, יחייב מלכות על השני משום אותו בדנו. למה? אומר כגון דאטרו במשום אותו ונובל אטרו במשום אותו דזרה, זה לא יומן. למה הוא יחי המלכות על השני? כי על הראשון לא יתרו בו שהוא יחייה משום עבודה זרה. כלומר, הראשון הוא עשה שיטה רגילה, והשני לעבודה זרה. כשהשני לעבודה זרה, יש בו שני מקרים, גם זה שני של אותו בנו, וגם לעבודה זרה. ובכל זאת הוא יקל שם, על מה? על אותו בנו. איך זה יכול להיות? הרי הוא שחק לעבודה זרה. כן, יתרו בו על שיטה של אותו בנו, ולא יתרו בו עבודה זרה. אז לכן הוא יחייה רק על אותו בנו, ולא על עבודה זרה. ולכן הוא כן יקבל מלכות, ואין לי פה כאילו את הרב מיני, כי אין פה את הרב מיני. כי לא הייתה התראה, על הרב המיני, על עבודה זרה. אומרת הגמרא, אבל, ורבי שמעון באמת אומר שאף פעם לא לוקק ששוחטים את השני לעבודה זרה, אמר, כיוון דכי אטרו ופטור, כאילו אטרו בנמי פטור. כלומר, זה כאילו כל הרוי לבילה, אין בילה מעכבת. רבי שמעון סבר נכון, אתה צודק. אם באמת לא היו מותרים בו על עבודה זרה, אין הכי נמי, הוא לא ימות על עבודה זרה. אבל הוא גם לא יקבל מלכות על העניין הזה. של אותו בנו. למה? כי כיוון שאם היו מטרים בו על המיטה היה פטור מן המלכות, לכן אבל בשלו איתו בו גם כן יהיה פטור, כי הכלל הזה של קימלה בדירה ממנה זה במקום שזה ראוי, אפילו אם בפועל לא היה את העונש החמור יותר כיוון שלא יתרו בו, אבל כיוון שהיה ראוי לתת לו עונש חמור יותר, הוא לא יקבל את העונש הקל. עכשיו, המחלוקת של רבי יוחנן ברש לקיש, האם אני הולך לאחר בפועל, אם יתרו או לא יתרו, או שאני הולך על האפשרות שאם היה ראוי לאונס או לא ראוי, אז הוא לטעם היו. המחלוקת של רבי יוחנן ברש לקיש מתאימה למה שהם סוברים במקום אחר. איך דחיית הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אמר ככה, חייבי מיתות שוגגים, וחייבי מלכות שוגגים דבר אחר. כלומר, בא רב דימי והוא אמר, חייבי מיתות שוגגים וחייבי מלכות שוגגים ודבר אחר. ככה. אלה שהם חייבי מיתות בלי התראה. אם הם היו מטרים, הוא היה עובר. וחייבי מלכות שוגגים, גם כן. אדם עבר עבירה שיש במלכות, ואם היו מטרים בו, הוא היה חייב. על מה שהם עשו, הם חייבים גם דבר אחר. מה זה דבר אחר? הכוונה היא שהם חייבים ממון. במקרה הזה, למשל, אם הוא אכל מעשר שני של החבר שלו, בגבולים, לא בירושלים, אז פה הוא יחייב ממון לחבר שלו, וגם יחייב מלכות, אז זה שאוכל מעשר שני מחוץ ירושלים. רבי יוחנן אומר, חייב, הוא יחייב את הכסף לשלם. וריש לקיש אומר שיהיה פטור, כבר פה במקום שהוא עבר על איסור בלי התראה. אז רבי יוחנן אומר שהוא חייב לשלם, נגיד את המעשר שני לחבר שלו, וריש לקיש אומר שהוא יהיה פטור. מה המחלוקת? רבי יוחנן אומר, חייב, דעה לא אטרובה. כלומר, הוא היה צריך לקבל עונש על האיסור שהוא עבר, או חיוב מיטה או מלכות, וממילא כיוון שלא יתרו בו, לכן הוא לא היה חייב על זה, ולכן אין בו פקים נדרה בני, לכן בממון הוא יהיה חייב, בדבר אחר הוא יהיה חייב לשלם. ואילו ראש לקיש אומר לו, שיהיה פטור. למה? מכיוון דכי אטרו בפטור, גם כאילו אטרו בנמי פטור. אותו הכלל, אם היו מטרים אותו, הוא היה פטור, אותו הדבר גם פה, כיוון שלא יתרו בו, גם אם לא יתרו בו, גם כן יהיה פטור. נקרא פה את ההלכה הזאת. הרמב״ם מלכות גנבה בפרק ג' הלכה א', נותן לנו פה דוגמה לכלל הזה של קימלה בדרה במיני, התרו או לא יתרו. אומר הרמב״ם, כבר בארנו בלכות נערה, שכל העושה עבירה, שיש אימה, יש באבון מיתת בית דין ותשלומים, אינו משלם אף על פי שהיה שוגג. והעושה עבירה צריכה במלכות ותשלומים לוקה ואינו משלם, לשאין אדם לוקה ומשלם. לפיכך, אומר פה הרמב״ם, אם היה שוגג ולא יתרו בו, אז אין לוקים לרב ואינו משלם ואינו לוקה. במה דברים אמורים? צריכה בתשלומים, אם אבון מיתת בית דין כאחת, או שחייבת תשלומים, הכל בבת אחת. אבל אם חייבת תשלומים, זה דבר אחד. ואחר כך חייבת במיטת בית דין או במלכות, או שחייבת מלכות ומיטת בית דין, ואחר כך חייבת תשלומים, הרי זה לוקח משלם ומת ומשלם. אז כל הקים לבדירה במיניה, שזה נעשה בבת אחת, ואין החינם מפוסק הרמב״ם, שאם היה שוגג ולא יתרובו משלם, ואינו לוקח. טוב, כמו רבי יוחנן, לא כמו ריש לקיש. עכשיו, אם כן יצא, שראינו פעמיים את המחלוקת של רבי יוחנן בריש לקיש, גם אצלנו לגבי אותו בית בנו, וגם לגבי העניין הזה של חייבי מיתות שוגגים, בשני המקומות ראינו שהגמרא הביאה גם שיטת רבי יוחנן וגם שיטת, כלומר, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, בשני המקומות, האם אתה בא ואתה אומר לי שהוא שוחט את השני לעבודה זרה ולא יתרומו בגלל עבודה זרה, האם הוא חם על כל משום אותו ואת בנו או לא, וגם כן במקרה של רב דימית שהוא עלה מארץ ישראל, ואז הוא אמר גם כדדים, שאם הוא עשה בלי התראה מעשה, שאם היו מטרים בו הוא היה חייב מיתה מלכות, האם חייב המון כמו רבי יוחנן או כמו ריש לקיש שהוא לא היה חייב המון. למה הגמרא צריכה להגיד לי את המחלוקות בשני המקרים אלא לא אומרת מה הוא צריך? האם צריכים לשמוע את רבי יוחנן וריש לקיש גם לגבי אותו בית בנו, וגם לגבי העניין הזה של חייבי מיתות שוגגים וחייבי מלכות שוני, פעמיים צריכים לשמוע את מחלוקתם. למה את מה הוא צריך? דהי השמועינן באה, אם היה רק במשנה שלנו מה שאנחנו למדנו, שאם הוא חייב מלכות על מעשה שאם היו מטרים בו, הוא היה מתחייב עליו מיתה, מה הייתי אומר באה כמה רבי שמעון? פה אומר רבי שמעון לקיש שהוא לא חייב מלכות. למה? מכיוון שהמלכות והמיתה זה עונש בגוף של האדם, ולא נותנים לאדם שני עונשים מאותו המין על אותו מעשה, כלומר גם מלכות וגם מיתה בדבר אחד, אז מכיוון שיש בו מיתה פקע ממנו המלכות. אבל באמת אם היה בעניין הזה של חיוב ממון כמו המקרה השני במעשר, אין ממון אלה, אולי מודה ריש לקיש ורבי יוחנן, מכיוון שהם שני מיני עונשים שונים, אחד בגוף של המלכות והשני בממון, אז היית בא והיית אומר שכן מענישים אותו. והיית מרבה, ואם המחלוקת הייתה רק לגבי ממון, מה הייתי אומר? שבאק אמר רבי יוחנן, שאם הוא התחייב ממון, אם הוא לא מת ולא לוקה, שניהם צריכים להיות אדם, ובאמת, אם לא יתרו בו, אז העונש נמצא במקומו. אבל אם זה יהיה באה במקרה שמלכות ומיתה ששניהם עונשים בגוף, אם מודה אולי רבי יוחנן מודה לרבי שמעון בן לקיש, לכן היינו צריכים את שני המקרים הללו. עכשיו אנחנו עוברים פה לעניין חדש לגבי פרת חטאת. אז ראינו במשנה שאם זו פרת חטאת היא שחיטה שהיא לא ראויה לאכילה, היא כך אמרנו, שואלת אגמר, אמנם כן, הוא פרת חטאת שחיטה שאינה ראויה לאכילה, והתניא הרי כתוב, רבי שמעון אומר, פרה מטמאה, טומאת אוכלים, הועיל והייתה לה שעת כושר, ואמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי שמעון, פרה נפדית על גבי מער חטא, כלומר, ערק הבא, ואתה אומר לי, שאם הוא שחט פרה של פרת חטאת, זו שחיטה שאינה ראויה, הרי פרת שחיטת על מה, היא כן ראויה. הרי כתוב בברייתא לגבי הטומאה, שרבי שמעון סובר שבאמת איסורי הנאה לא מקבלים טומאה, אבל פה אומר פרה אדומה ששחטו אותה, למרות שהיא אסורה בנאה, היא מטמאה וטומאת אוכלים. כלומר, אם נגע שרץ בבשר שלה וחזר הבשר ונגע באוכלים, הם נטמאו. למה? כי לאחר ששחטו אותה לפני ששרפו, הייתה לה עד כושר, אפשר היה לאכול אותה. ואומר רבי שמעון לקיש, אומר רבי שמעון שפגם פרה אדומה נפדית, יוצאת לחולין ועל פדיון, אפילו אם שחטו על גבי מערכתה. אז עונה הגמרא, אמר שאין בר אבא, אמר רבי יוחנן, פרת חטאת אינה משנה, אינה חינמי, באמת לא היה צריך לומר פה את פרת חטאת, מפני שאינה משנה ואינה חינמי, וגם רבי שמעון באמת מודה שיחייב עליה משום אותו בעת בנו, מפני שזו שחיטה ראויה. ברוך הנה אל עולם, אמן ואמן.